רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום, באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. נאמר ערב טוב לטכנאי השידור שלנו, אבנר רוהקר, ועוד מעט גם יעלה לשידור דורון אביטל, אלוף משנה במילואים, מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, דוקטור דורון אביטל, כדי לדבר גם על הנושא המדיני וגם על הנושא הצבאי בעזה. 664 ימים למלחמה, 50 חטופים, ולמרות ההישגים הצבאיים המרשימים, למרות ריסוק ארגון טרור מהסתניים והחזקים בעולם, למרות החזרת הביטחון ליישובי העוטף, נדמה שמה שקורה שם היום, חוסר ההחלטיות לגבי השאלה לאן הולכים מכאן, הבלגן סביב ההספקה ההומניטרית, הבזיזה, הלחץ הבינלאומי על ישראל, התמונות הקשות, כל אלה מאיימים להפעיל על כל מה שנלחמנו עליו במשך כמעט שנתיים. הגענו לשפל חסר תקדים, שגורמים בתקשורת האמריקנית טוענים בלהט שישראל היא סכנה למקומות הקדושים של הנצרות. כן, כן, ישראל היא סכנה למקומות הקדושים לנצרות בארץ הקודש. לא בית לחם, לא עזה, לא יריחו, ישראל. פשוט לא להאמין. בכל שעה נבנה נרטיב חדש ומופרך, ואין מי שעונה להם. לא פלא שרבים שואלים ומבולבלים בשאלה, האם ניצחנו? בעבור מה אנו מקריבים את מיטב בנינו? שאלות אלה מטרידות מאוד את הציבור הישראלי ודורשות מההנהגה שלנו להישיר מבט ולומר את האמת. האם אנחנו רוצים את סיום המלחמה או לא? האם התמונות של הילדים מעזה ישנו את המפה המדינית ועתיד החטופים? ואני שמח לומר ערב טוב לדוקטור דורון אביטל, מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר ומומחה לאסטרטגיה צבאית ומדינית. ערב טוב דורון ידידי.
ערב טוב נפתלי, מה העניינים?
ראשית תודה שאתה מצטרף אלינו בתוכנית. ורציתי לשאול אותך, כמעט אחרי שנתיים, בנקודת מבט הזמן הזאת, היום, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים?
אני חושב שאנחנו במלכוד לא פשוט, וקל היום לנתח את המלכוד, אבל נלכדנו במלכוד, ואולי אני אתחיל מהסוף.
כן.
הסוף הוא פשוט נחשוב על זה, שכמה אנשים שמדברים על הכרעה במונחים של כיבוש, אינם מבינים שלא מדובר על כיבוש, כיבוש כמו ב-67 של שכם.
כן.
שהמערכת שלמה, עיר מתפקדת, ועכשיו אתה רק שם משטר צבאי.
כן.
אז היום היא הרוסה לגמרי, אז זה שיקום. עכשיו, למדינת ישראל ברור שאין את הריסורסס ואת היכולת כמובן להיכנס למבצע שיקום כזה, נכון? אז בעצם האסטרטגיה היחידה שלנו מתכתבת בעצם עם הרעיון של גירוש, של לצערי או לא לצערי, הוא לא אפשרי, הוא לא במה, הוא נמצא, לא נמצא במערכת הקואורדינטות האמיתית של האפשרות. אז נתקענו במלכוד שכיבוש הוא לא בעצם אפשרי, נדרשו ריסורסס לשקם את עזה והם יבואו ממדינות אחרות.
ובנקודת הזמן הזאת שאנחנו במלכוד, האם יש תוחלת להישגים הצבאיים שלנו בעזה?
אני חושש מאוד שצריך מהר מאוד להתכנס עכשיו לסיום המערכה הזאת. תראו, הסכסוך הישראלי ערבי לא יסתיים מחר ולא מחרתיים. היסטוריה ארוכה. סבי, מהעיר עתיקה בשייח' ג'ראח, היה חלק מהסכסוך, הוא סייד את הבית של המופתי, וכשהמופתי עשה את התהלוכה המפורסמת שלו, הנאצית ב-33, אז הוא אמר, אוקיי, אני לא מסייד, והמופתי חייב לו עוד כסף. זאת אומרת, אנחנו חלק מסיפור היסטורי ארוך. אבל הפרק הזה חייב להסתיים. הוא יתכנס עם, כמובן, בני ערובה, והתכנס עם איזה מהלך של שיקום עזה, שחייב לעשות על ידי כוחות ערביים, יחד עם השותפים האפשריים, כספים סעודיים, אמירטים, כוחות מצריים, הסיפור הירדני, וכמובן, ופה נמצאת העז הגדולה, סוגיית הרשות הפלסטינאית וההתנגדות שלנו, שהם יהיו חלק מהמהלך.
ואתה כאסטרטג צבאי ומדיני, כשאתה רואה את התמונה הכללית, מצבנו גם בעולם הערבי, אבל בעיקר בעולם המערבי, הולך ומתדרדר.
מתדרדר, וזה מאוד מאוד מדהים. תראה, אני תמיד מסביר, כשמנהלים מערכה, זה לא רק איפה נמצא הטנק, איפה נמצא הרתק, איפה האיגוף. המערכה מתנהלת בהרבה חזיתות, בהרבה מקומות. היא מתרחשת בזירות אחרות, היא מתרחשת במקומות דיפלומטיים, מתרחשת בבית הלבן, מתרחשת בבירות אירופה, מתרחשת בחוב האירופה, מתרחשת בחוב הירדני. ולכן כשאתה חושב על מערכה, אתה באמת אתה מתגעגע לאסטרטגים שיש להם רוחב של ראייה, שהם לא חושבים, או לא משכנעים את הציבור לחשוב, שיש מטרה כירורגית אחת, שאם אתה רק פותר אותה, כל התמונה נפטרת. בעצם, צריך לחשוב, תמיד חשבתי על שרון בתור דמות כזאת, פילד מרשל שטח, שמבין שאתה חייב לעבוד על כל התמונה בכללותה, וכל צעד משליך למקומות אחרים, זה מה שאנחנו קראנו פעם בצבא מצולה, זה מצולה שכולו משליך אחד על השני, מצולה ביצוע קראנו על זה. ורק הבנת עומק הזאת יכולה לתרום לך לנצח, או להצליח, או להתקדם. אנחנו פה פישלנו בגדול, ועשינו פה כמה טעויות חמורות, שתי טעויות קשות, ואני יכול גם לפתח אותן.
אני אשמח לשמוע מה מנקודת מבטך הטעויות
האלה. מתחילה אמרתי של הלחימה, לכל מהרגע שנפתח 7 באוקטובר, יש שני עקרונות בסיסיים למהלך. ובכלל, בלחימה צריך לחשוב במונחים הרבה יותר פשוטים ממה שאנשים חושבים. צריך לחשוב תמיד על עקרונות מפתח. היו שני עקרונות מפתח שאמרתי, אחת שיושמה בהצלחה גדולה בצפון, ואחת שלא יושמה בעזה. המלאכה בצפון שיושמה באינטליגנציה רבה אמרה, לא פוגעים במטרות לבנוניות. תקשיבו, זה היה לא פשוט, לחטוף חצי הצפון הזה, לחטוף ירי נורא מלבנון, אנשים נהרגים, בתים נהרסים, ולא פגענו מטרות לבנוניות. זה דרש המון איפוק של המערכות המחליטות, בגלל שרצינו ליצור טריז, והצלחנו בסוף, שימו לב, בין חיזבאללה לבין מדינת לבנון, ועשינו את זה במינימום כוחות. אני רוצה להגיד, אני תמיד אומר בחיוך, אני ב-78 בתור מגיס בצנחנים הגעתי עד הליטן. אני חציתי את הליטני אין ספור פעמים, ב-82 הגענו לבירות. פה לא הגענו אפילו לליטני, עשינו יחסית פעולות מקומיות מאוד מתוחכמות, והצלחנו בסוף להפיל את חיזבאללה, לרסק את אותו, את אותה מעטפת איראנית, מעטפת חיזבאללה סביבנו, מערכה מתוזמנת היטב שלא שעתה לקולות מהפאנלים עובר בממשלת ישראל שאמרו מי אחראי? זה מדינת לבנון, תקפו את מדינת לבנון. אז תראה כלל פשוט. הכלל בעזה שלא יישמנו ואני חייב לתת, לא נעים לתת קרדיט לעצמי, אני התעקשתי עליו מההתחלה, אמרתי מלכתחילה לא לשחק עם הסוגיה של העזרה ההומניטרית. פשוט לא לשחק. במובן מסוים, אפילו כשנוצר המחסור בעזה, בתקופות שהוא נוצר, הוא יצר פסוק שוק שחור, שחמאס יכול היה להתפרנס ממנו. אנחנו שיחקנו לידיים של חמאס. כשדיברתי בערוצים, באנגלית ובשפות האחרות, אז אפילו הייתה לי בדיחה, אני לא בדיחה, אבל הבדיחה היא שיש בה קצת, אני לא אקרא לגסות, אבל אמרתי תמיד, We don't mind killing them fat. אנחנו לא מתנגדים להרוג את הלוחמי החמאס שהם קצת שמנמנים. כן. זו לא הבעיה שלנו. ממילא המזון תמיד יגיע קודם כל לאנשי החמאס, בתקווה לבני הערובה שלנו, ואחר כך לאזרחים. אז, ויש כאן עיקרון מאוד חשוב בלחימה, שעיקרון יפה מאוד, שאומר, לעולם אל תנסה לתכנן מה שלא ניתן לתכנון. זה לא היה ניתן לתכנון. הנושא של להחליף את המערכת של העזרה ההומניטרית. אני אפילו... תחילת המלחמה פנו אליי ובדקנו את זה, זה לא היה ניתן לתכנון, ניסית לתכנן משהו שלא קיים, גרמת קטסטרופה שהביאה, חלק מהמנהיגים שלנו להג, שגרמה לנו, ולא הייתה נדרשת ופגעה ביכולת שלנו לנצח בקרב.
אתה יודע, אני, נכון, יש את העניין ההומניטרי, אבל אנחנו כמעט שנה ושמונה חודשים שם, יש רמטכ"ל חדש, אבל מה שלא השגנו בהתחלה, האם נשיג אותם היום? את ההישגים האלה?
ופה אני רוצה להגיד משהו, גם לגבי אי-הבנה של היחס בין מערכת פוליטית למערכת צבאית. תראה, באופן כללי אנחנו אומרים, מערכת פוליטית מגדירה את המה, המערכת הצבאית אומרת את האיך, ויש דיאלוג. אבל אני חושב שאף אחד מהמאזינים שלך לא יצפה, שלדוגמה שר התחבורה יגיד למהנדס שבונה גשר, תקשיב, החלטה פוליטית, אני רוצה פחות חצץ, יותר ברזל, הוא יחליט לבנות את הגשר על חולות תובנים. עכשיו יושבים לך באנלוגיה, דמויות כמו סמוטריץ' ובנגביר, מדברים לצבא, אומרים לו, תבנה גשר על חולות תובנים, אנחנו נחליט, או הפתיחה הבאה, אנחנו נחליט כמה חצץ, מהנדס שהוא קומפטנטי במקצוע שלו, יגיד, היי, חבר'ה, אי אפשר, אתם דורשים ממני מטרות שהן לא אפשריות. למרות הכאב הגדול של הכישלון הגדול, זלזלנו בקציני הצבא שלנו, דיברנו עליהם באופן נורא, אני חושב מה שהרצי עבר, אני חושב על המערכת שהוא עבר, וחשבנו שכמתי קסם, המצאנו איזה קונצפט שיש רמטכ"ל יותר התקפי, אני מכבד את הרמטכ"ל הנוכחי, הוא עושה כמיטב יכולתו, וגם הוא נתקע באותה מערכת שיש לה אי הבנה כמעט של המערכת היחסים הזאת, בין רמה ממונה פוליטית לצבא. אני כמעט אומר בדיחה, אומרים לי, שסמוטריץ' או בן גביר אומרים, אנחנו נותנים לכם פקודה. אני אומר להם, אתם לא מבינים את המילה פקודה. המילה פקודה זה לא המילה פקדתי בתנ"ך. היא בתוך הצבא, היא אינסטרומנט. אני מגד, אני יכול להגיד למפה, לך ימינה. אתה לא נותן פקודות. אתה בתור ממשלה מקבל החלטה ודירקטיבה, נותן לצבא ומתחיל לעשות דיאלוג, איך אפשר לבצע, אם אפשר לבצע. אז אפילו עולם המושגים הבסיסי הוא שגוי שם במערכת.
זאת כמעט מציאות לא רק סוריאליסטית, שבה הדרג המדיני שכמעט לא שירת בצבא נותן רעיונות לקצינים, ואתה כמפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, אתה יכול לתאר לעצמך מצב שבו קצינים שומעים דברי הבל מצד פקידים שלא שירתו בכלל, והם אמורים לבצע את זה? האם קולם נשמע בקרב הקבינט או בקרב גורמים בכירים?
זה מטורף, וזה גורם גם, אני חושב, יכול לגרום דמורליזציה בצבא, ויכול גם לגרום נזקים. אני אומר, גם לנפשות של החיילים. אני אומר, רק בשבוע האחרון שמעתי על כמויות של מתאבדים, זה מאוד מאוד מטריד אותי.
כן.
אני זוכר שאנשים אומרים לי על לחימה ועל קוד בלחימה, אני תמיד אומר, זה שעומד איזה פוליטיקאי ואומר, אין לא מעורבים, הרגו בכולם וזה. הם לא יהיו שם, שאותו לוחם, שמעתי על אותם לוחמי נחל שבשוגג נהרגה אישה. בתור לוחם שמבין מה זה, שאתה מרגיש אולי בקרב יש טעויות, בקרב קוראים דברים קשים. אבל אתה בתור לוחם או בתור מפקד, אחר כך אתה תיקח את זה לכל חייך, גם את התוצאה לא רק של חבריך ההרוגים והפצועים וההחלטות שקיבלת בשדה הקרב, גם אם בשוגג, פגעת במישהו שאתה יודע בדיעבד שלא יכולת לפגוע. ושיש הנהגה פוליטית שכאילו נותנת היתר, ובסוף תסבך את אותם חיילים עם חייהם, הם לא יהיו שם עוד 10 ו-20 שנה, שהחייל הצעיר הזה בן 20 צריך להתמודד עם החוויות הקשות שהוא עבר, בגלל כביכול היתר פוליטי. לכן יש מערכת צבאית, יש משמעת, יש פקודות, צריך לכבד את זה.
כן.
מאוד מאוד מטריד מה שאתה מכיר.
אתה יודע, אני רוצה לקחת אותך להיבט יותר רגשי, לאומי, זהותי, יהודי. מה שעברנו בשבעה באוקטובר, יש שיומרו, ואפשר, מה שנקרא, להתייחס ברצינות לטענה הזאת, שאנחנו לא יכולים לחיות עם החמאס, זה או הם או אנחנו. והנרטיב הזה, או התפיסה, הדירקטיבה הזאת, תופסת ויותר ויותר מקום בקרב הרבה מאוד אנשים, כולל קצינים, כולל אנשים שבמילואים, זה או אנחנו או הם. האם זה דיכוטומי או אנחנו או הם?
שאלה מי זה ההם?
הם זה החמאס. כן, תושבי החמאס, עזה, you name it.
בדיוק, מה שאני אומר, כשהם אומרים או אנחנו או הם, זה קצת מניפולציה פוליטית שאומרת או אנחנו הפלסטינאים. או אנחנו או ביטול הרשות, או אנחנו או זה. זה שימוש ציני, פוליטי. ברור שאנחנו רוצים שיקום מול פירוז עזה, ברור שאנחנו רוצים במקום שהשגנו בלבנון, הישגים דרך מהלך צבאי, הישגים מדינים שהמשמעות בסוף זה פירוז עזה מחמאס. זה שבמעגלים השני ושלישי, או המעגלים אזרחיים, אנשי חמאס עוד השתתפו באיזה הנהגה, זה קרה גם עם הנאצים בגרמניה, זה לא נוכל לשלוט בזה. אבל זה שחמאס ככוח צבאי לא יהיה בעזה, זה כמובן המשימה שרוצים להגיע לה, אבל צריך להגיע לה אולי בשלבים. כי כמו שהם חושבים עליה, כשמדברים על הכרעה, הם פשוט מדברים על השמדת... השמדת עזה, וזה לא דבר אפשרי. לכן זה קצת שימוש ציני, או אנחנו הם. ועוד מילה.
כן, בבקשה.
אני הייתי בלבנון, בנמל בירות, כשאנשי אש"ף עלו על האוניות והגיעו לטוניס. עכשיו, לא נשכח, בואו לא נשכח, שגם הפתח, יאסר ערפאת, הוא לא היה ידיד ציון. זאת אומרת, הוא היה דמות, והמעשים הנוראים שאנשי אש"ף עשו,
מי
שזוכר אירועים בנהריה, ואירועים קשים אחרים, אני ב-81 פוגש חוליה של אש"ף בדרך לפיגוע מכוח בחניתה, אנחנו מצליחים לפיגוע מכוח האחרון שהם מנסים לנצח ולהרוג את אותם חמישה אנשי אש"ף. אבל אני אומר, בסוף אני מוצא את עצמי בנמל בירות, הם עולים על אוניות, הולכים לטוניס, ובתהליך של 10 שנים מגיעים לתהליכי אוסלו. זאת אומרת, יש המון פתרונות למהלך, לסיפור הישראלי ערבי, יש שלבים, שלום עם מצרים, מיילסטון, ירדן, בואו לא נסכן את הדברים האלה. בואו לא נסכן את האדנים שעליו העסק יושב, וכשאתה עושה אינטרספשן לטילים איראני מעל ירדן, אל תשכחו שזה יושב על השלום הירדני. השלום הירדני יושב על אוסלו, אוסלו יושבת על מצרים. הכל זה שלבים בתהליכים היסטוריים, והעירות של אנשים להחזיר את הגלגלי ההיסטוריה אחורה, סמוטריץ' ובן גביר בתור שמות קוד, היא מגוחכת, זה יהיה הבנה של ההיסטוריה, הם הביאו אותנו לעברי פי פחת, מה שתיארת שמתרחש במדינות אירופה, ולא לזלזל באירופה, נפתלי.
חד משמעי.
שיש פילר אחד טראמפ, טראמפ סיים עוד 2 שנים, שיש שם כוח, אירופה היא חלק מה... יש זהות שלנו בסוף, אנחנו חלק מהמהלך האירופאי, המהלך הוא קשה.
אני חושב ש... אני לא יודע אם תסכים איתי או לא, דורון, אבל משהו, הגאווה הלאומית חזרה לממדים שאנחנו כבר לא רציונליים כמעט בהרבה מאוד תחומים.
זה מפחיד אותי מאוד.
זה מפחיד, שאנחנו חושבים שזהו, אנחנו כבשנו את כל העולם, ואוטוטו אנחנו מגיעים למדינות נוספות, ומי שיעיז לומר לנו, אז אנחנו נגיע גם לפריז וגם ללונדון. האם אתה מוטרד מהתהליך הזה?
לא מוטרד. כשאני יושב בפאנלים, ומי שאומר לי מעצמה עולמית, ישר אני מגביל, אומר מעצמה אזורית.
כן.
ומעצמה אזורית, שחלק מהכוח שלה זה דברים שבן גוריון אמר, ואנשים חוזרים, זה העוצמה הצבאית, אבל הלגיטימציה הבינלאומית.
נכון.
כך הוקמה המדינה.
אני...
ולאבד את הלגיטימציה הבינלאומית זה מטורף.
כן, כן. לא, אני בכלל חושב ש... אני מסכים לגמרי, את עניין עזה, הכרעת החמאס באופן טוטלי, זה לא יכול לקרות. ואנחנו 20 דקות בשידור, מעניין מאוד, ושאלה שמטרידה אותי יום ולילה, האם באמת נראה את החטופים בחזרה הביתה?
אני חושב שזה חובה מוסרית, אני עצמי פיקדתי על מבצע מאוד ידוע ב-94, של חטיפתו של מוסטפא דיראני, בשביל להחזיר, הוא האחרון שהחזיק ברון ארד, ואני זוכר את רבין, זה היה ממש מבצע אינטימי מול רבין, שרבין הרגיש שאפסו כל התקוות, ורון ארד הפך להיות סמל של בני ערובה שאנחנו לא יודעים, של חטופים שאנחנו לא יודעים איפה הם, וברגע זה הוא מקבל החלטה מאוד דרמטית, לשלוח כוח בכמה מהלכים מסוקים, רחבים, משהו מאוד מורכב, ללב הבקה הלבנונית, זה בקה שיש בה כוחות חיזבאללה, שיש בהם את הצבא הסורי, זה לא הבקה של היום, ולהביא לשם את מוסטפא דיראני, רק של הסיכוי שאולי ייתן לנו אינפורמציה, או יהיה קלף מיקוח בדרך לרון ארד, זאת אומרת, איזה החלטה ואיזה של רבין, לסכן חיילים במבצע כזה, אחד הלוחמים באמת נפגע בצרור בירך במילות, כי חיזבאללה הגיעו תוך שניות, מזל שהמבצע היה מתוכנן היטב ועבד על דקות, אבל תראה איך מדינה נרתמת למהלך, ורון ארד הפך להיות סמל של האפשרות שנאבד אנשים ולא נדע אפילו מה עלה בגורלם, זו חובה מוסרית מהמעלה הראשונה.
אתה יודע, אני שואל את עצמי, דורון, מה נתניהו רוצה שיזכר במורשת הפוליטית שלו? יש לו לא מעט קרדיט על הרבה מאוד דברים שקרו במדינה ב-20 השנים האחרונות, אבל מה? האלמנט של להחזיק ממשלה בכוח עם גורמים, כמו למשל החרדים לגבי חוק הגיוס, עם למשל סמוטריץ' ובן גביר שמתנגדים לכל עסקה, וויטקוף נמצא כאן בארץ ולוקחים אותו לסיור בעזה כדי להראות שאין רעבים, אבל אלוהים אדירים, מה נתניהו רוצה שיזכר מהמורשת שלו? כי לגמור את החמאס בתקופה הזאת עד חודש יוני, שאולי יוני-יולי 26 יהיו בחירות, זה לא יקרה. והיו הערכות, שמעתי את גיורא איילנד אומר היום שמבחינת החמאס גם אם יהיו מיליון הרוגים, זה לגיטימי מבחינתו להמשיך את המאבק הזה. מה נתניהו רוצה שיזכר במורשת הפוליטית שלו לדעתך?
אני חושב שזה באמת, אני חושב, בסוף אני חושב שזו טרגדיה של אדם, טרגדיה שלנו, טרגדיה של אי הבנה של, בסוף של איזו אי הבנה של מהלכים היסטוריים. היה לו דגל אחד איראני, היה לו כאילו את התקיפה שבאמת הקומפטנטיות של הצבא שלנו מאוד מרשימה. לכאורה כולם ציפו שהרגע הזה יהיה רגע של התרה, שהוא ינצל את זה לרגע של עסקה, וברגע הזה, את הפרק הזה נסגור, ומשם נראה מה הפרק הבא. שוב, אני אומר, לכל ספר יש פרקים, גם להיסטוריה יש פרקים. ומשם נראה איך מתקדמים, כפי שהתקדמנו מלבנון. לא חיסלנו את חיזבאללה, אבל התקדמנו. תראה איזה הישגים מדהימים. אז אותו דבר היה צריך לעשות פה. אני חושב שהוא מסתבך והולך גם מבחינת כמו שאתה מתאר. הסיפור האישי שלו במהלך ההיסטוריה, אני חושב שהזלזול שהוא ייצג כלפי מדינות אירופה, הוא טעות חמורה מאוד, ופה אני חייב להגיד, אנשים לא כך אוהבים את מקרון, אבל מקרון עשה פה הימור, הם חשבו שהוא ייתקע עם ההימור, וטראמפ, ופתאום אתה רואה שזה מתחיל להתגבש המולקולה של התנגדות למדינת ישראל דרך מה שהיא עושה, ובסוף הוא עלול להיות מוכתר כאבא של המדינה הפלסטינאית, במובן הזה, זה לא יקרה כמובן, אבל אני אומר, נתניהו באמת הסתבך וסיבך אותנו עכשיו במלכוד, לא ברור, ואחד דברים החמורים לדעתי שהוא לא מדבר. עכשיו, וויטקוף מגיע, טראמפ מנהל פה, זאת אומרת, אנחנו קולוניה אמריקאית. אנחנו מדינת ישראל עצמאית, שיש לה גב אמריקאי ויש לה את ידידיה באירופה. לא יכול להיות שהמדינה הזאת מנוהלת באנגלית. אני מתגעגע לשגרים ונציגי ישראל שאין להם מבטא בעברית. אנחנו חייבים לחזור להיות ישראלים. שאלה מאוד מעניינת, וגם הרפורמות שנדרשות, דיברת על החרדים. פה אני יחסית, אני מהמתונים, ב-2013 נפלנו מהכנסת, הכנסת בגלל חוק טל והחרדים, ואז הצענו הצעה לדתי מאוד קונסטרוקטיבית, כי במילא צריך לעשות רפורמה בצהל. צריך מודל חדש לצבא העם, זה לא עובד. צריך מודל שהצבא ההתקפי מתוגמל יותר טוב. צריך אולי ליצור צבא עורף, או צבא ג'נדרמריה, שבו החרדים יהיה להם קל יותר לבוא לידי ביטוי, כי ממילא המלחמה מתנהלת גם בעורף. זאת אומרת, היה צריך לחשוב פה באופן מאוד יצירתי. באמת ניסינו לעשות את זה ב-2013, במסמך מאוד מפורסם, מודל חדש לצבא העם, הגיע כמובן לביבי, דרי התקשר אליי, שוחחנו, אבל מאז רק כולם התקשרו בעמדות שלהם, והתוצאה היא שהיום זה ללא מוצא. אז גם את הרפורמה הנדרשת, ואני אומר רפורמה, אני במובן הזה הרבה יותר מתון, אני לא, כן. אני מבין את הבעיה לעומק, אני מכיר את החרדים היטב, ואהבתי לשרת איתם בכנסת, צריכו מודל חדש לצבא העם, וצריך לחשוב איך בונים אותו, צריכו רפורמות במערכות המשפט, במערכות המדינה במובן הבריא, אני נזר לא להגיד מערכות המשפט, אבל רפורמות המדינה הזו צריכה להיות מוקמת מחדש על אדנים חדשים, כי הגענו לאיזה רגע מאוד קשה בהיסטוריה שלנו.
שאלה אחרונה, דורון ידידי, איך אתה מרגיש כישראלי בימים אלה?
מאוד קשה, מאוד קשה. אני שומע, יש לי קרובי משפחה בפריז, המשפחה עכשיו שעשתה עלייה, הילד שלי אמור ללמוד בצרפת, והם אומרים לו, תקשיב, תסתיר את הצד הישראלי שלך, הוא קצת אירופאי. אני שומע התבטאויות מדודי בפריז, אני מרגיש את התחושה, פעם היית, אני אומר, אני נוגמה 67. יכול להיות שהשמאל האירופאי שנה אותנו, אבל היית גאה להיות ישראלי. תמיד אומר בחיוך, שגם השחקניות, הייתה שחקנית ונסה רדריג, אני חושב, ששנאה אותנו, היה לה רומן עם צנחן ישראלי. זאת אומרת, היה מתחת אפילו לשנאה, לכעס הפומבי כלפינו הרבה פעמים, בגלל שניצחנו, בגלל שהצלחנו, היה גם הערצה סמויה. מדינה קטנה, מנצחת שלוש צבאות ערב, מדינה קטנה, מתמודדת עם מתקפת פתע נוראית ב-73, מגייסת את הכוחות. היום זה קצת בעיה, היום זה מתחיל להיות בעיה, ואני חושב, ועל פה אני אומר, אני תמיד לא אהבתי, אני חושב שהחמצנו את העובדה שנבנה פה משהו שקוראים לו ישראלי. אני חושב על אבי שבא ממקנס במרוקו, אוקיי? ואימי שילידת הארץ מהעיר העתיקה מ-1885, נפגשים במחנה עליית נוער. משפחתו בכלל לא עולה, הוא בא בגיל 18. זה. בונים משפחה, בונים שם ישראלי, כאילו בונים, הסוכנות היהודית החליטה שאבי, שם משפחתו היה בוטבול, צריך להיות אביטל, כי זה בסוכנות, כי הוא מדריך בעליית הנוער, צריך לייצג את החזון הישראלי. משפחה ישראלית, חזון ישראלי. אנחנו ישראלים. ואיך לבנות את הישראלים מחדש, את הסינתזה הזאת, אם תרצה, וסודות בריאים, וללכת בתור אומה גאה בעולם, זה דבר שלי באופן אישי, בטח בגילאים שלנו הכי חשוב, אני, יש לי פרק בחוויה הישראלית, אני רוצה לדעת שהישראלי הוא גאה, ושהילד שלי הולך עם, עם השרבית הזה הישראלי באופן גאה קדימה, אני מאוד מאוד מודאג, כמו כולם.
דורון ידידי, אתה אחד הישראלים היפים שפגשתי בחיי, ותודה לך גם על הרעיון המרתק הזה, דוקטור דורון אביטל, לשעבר מפקד סיירת מטכ"ל. תודה וערב טוב.
תודה רבה, ערב טוב.
וואו, מה אתה אומר, אבנר? היה מעניין, אה? ואנחנו נצא לשיר עם מרינה מקסימיליאן ובניה ברבי או ברבי? ברבי. ביחד. אז בוא נשמע את זה ביחד.
ביחד כל הזמן עכשיו זה רגע האמת, מה כל אחד מוכן לתת בלי פחד, לא כאן. הלך הכסף שילך, הזמן איתך, שיתארך איתך. גם סוף העולם לא מפחיד אותי, אני חורטת על הלב תמונה על המיטה. באחד כל הזמן מוצאים את עצמנו משחקים עם החיים במחבואים פותחים דף לבן ומציירים לילדות איש מטפס על הקירות איתך גם סוף העולם לא מפחיד אותי אני חושב חורטת על הלב תמונה על המיטה איך שהאור נופל כמו בהזמנה איתה
שבוע. כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
וואו, וואו, איזה רעיון מרתק היה עם דוקטור דורון אביטל, ועכשיו אנחנו הולכים לעוד רעיון מרתק, ואנחנו אומרים ערב טוב לדוקטור סוזי קגן, מדוקטור לדוקטור כוחנו עולה.
אכן.
ראש בית הספר לפסיכותרפיה.
במשחק, נכון.
במשחק. ואיתך נדבר על מצבי המשבר והטראומה של ילדים והוריהם בזמן המלחמה. במחקר מקיף שנעשה לפני כמה חודשים עולה תמונה מורכבת. מצד אחד עלייה באובדנות, אנחנו רואים את זה בעיקר בקרב חיילים. מצד שני, רמות הדיכאון והחרדה ירדו. וגם התסמינים הפוסט-טראומטיים. מעניין, זה משהו, מחקר שנעשה על ידי מכללת רופין, ויש פה שני מימדים שהם קצת סותרים, אבל הם מעניינים. ובשורה התחתונה, אם אנחנו ככה מדברים על כל הנושא הזה, אז רמת התפקוד בכלל בציבור נמוכה, הטרדות לא עוזבות אותנו, מה שאומר שאנחנו אזרחים מוטרדים 24/7.
24/7.
נכון, דוקטור סוזי קגן? זאת הבחנה נכונה?
אז בואו נחלק את זה רגע לשתי קבוצות. אני אתייחס קודם כל לסיפור של...
קודם כל, להגיד לך ערב טוב ותודה שבאת אלינו לאולפן.
בשמחה, אמרתי לך.
התגעגענו אלייך.
נכון, התגעגענו, אנחנו התראינו לפני 3 עשורים שהייתי בת 2.
לא, לא, אל תגידי לי את זה, הם ידעו את האמת עלינו.
נכון. אבל אתה באמת חבר ותיק, ואני רוצה להגיד שבאמת, אני אחלק את זה לשתי קבוצות. קודם כל נדבר רגע על הסיפור של אובדנות, לצערנו, הנושא של אובדנות לא קיים רק בקרב חיילים צעירים, הוא קיים גם בקבוצת המתגייסים, אוקיי? כלומר, בני הנוער שהיו בני 16 בשביל לאוקטובר, עברו תהליך טראומטי, מאוד מפחיד. בכלל, הצבא הוא משהו מאוד מאוד מפחיד לבני נוער, כן. באופן נורמטיבי. וכל החוויה הטראומטית, הנה הם כבר בני 18, והנה הם מתגייסים. אנחנו רואים, זה נכון שזה מאוד מושתק ומאוד, כדי לא לייצר איזה גל בעייתי, אבל יש לנו שתי אוכלוסיות של, של חבר'ה בני נוער ושל חיילים בפוסט טראומה.
וכל המחקרים מראים שאנחנו מדינה מאושרת.
נכון, אז רגע, אז בוא נסייג את זה.
אני רואה אם תעשי לי קצת סדר נכון, בכל
אז בוא נעשה סדר רגע באושר.
הסתירות האותיות האלה.
נכון, אז כשאנחנו בודקים את כל המדדים האלה, אנחנו מודדים אותם ביחס לתקופה. ביחס לתקופה של מדינה שנמצאת בטראומה, הדיווח הוא על פונקציונלית. מדינה אחרת, בוא ניקח למשל את האמריקאים מדיני הנפש.
כן.
כשהם חוו את ספטמבר 11, את מה שקרה, היה שיתוק נפשי, תפקודי, של 200 מיליון אנשים.
כן.
ואנחנו למודי הניסיון לצערנו, מהר מאוד הפכנו לפונקציונליים. זה התחיל בזה שנדרשנו לסייע. לקבלות את המפונים, לקלוט את הפצועים, לקלוט את ה... ברגע שאדם שעובר טראומה נדרש לפעולה, אנחנו מכניסים אותו למנגנון פונקציונלי. עכשיו, מה קורה לכל אלה שנפגעו במלחמה? הפצועים, ביקשו מהם להפסיק לפעול. משפחות החיילים שנהרגו, הם כאילו יש להם רשות שלא לפעול, לשקם, לנוח, כן. להתאושש, ואז יש בעצם האטה של החזרה לתפקוד.
כשאנחנו אומרים האטה של חזרה לתפקוד, והמעטפת, עד כמה היא עוזרת להחזיר לתפקוד את
הציבור? אז לפני המעטפת
כי
יש...
כי אנחנו מדברים על מספרים כמעט אסטרונומיים,
נכון.
של זקוקים לעזרה, לדחיפה
נכון.
וזה... אני שואל את עצמי, האם המעטפת הזאת מתפקדת כמו שצריך?
אז עוד לפני המעטפת, אני רוצה לדבר על קבוצת השווים. יש
נורמה... מה את מגדירה קבוצת שווים?
שיש, זה הפעם הראשונה כן. במדינת ישראל, שלאורך תקופה מאוד ארוכה, הילדים, ההורים, ואנשי הטיפול, ואנשי החינוך, נמצאים באותו מצב טראומטי. עכשיו, שיש הרבה מצבים שזה מאפיין אוכלוסייה מסוימת, והנה, כל האוכלוסיות, הטיפוליות, התומכות, ההוריות ושל הילדים הצעירים, כולם נמצאים באותו מצב נפשי, ולפני שמדברים על מצב תמיכתי, אנחנו מדברים על קבוצת השווים. וברגע שאנחנו נמצאים בקבוצת השווים, אנחנו עוברים תהליך נורמליזציה. ובתהליך הנורמליזציה, אז אין פה חריגות. אז אני... חלקנו, אומרים, אם זה נורמלי, בוא נפיק את המיטב. חלקנו אומרים, בוא נהיה תחרותיים. חלקנו אומרים, בוא נלך רגע צעד אחורה להתאושש. יש מנעד מאוד רחב, יש ספקטרום מאוד רחב של אותם...
לדעתך, אנחנו מודעים לגודל המשבר, או שאנחנו חיים בסוג של הכחשה מודעת, או שלא במודע?
שאלה טובה. המילה מודעות היא מאוד, היא נערכת בשלבים. בהתחלה, סביב פרוץ המלחמה, הייתה בהלה, בלבול וחוסר אונים.
כן.
אנחנו לאט לאט מתחילים לצאת מהבהלה, מהבלבול ומחוסר אונים. עד כדי כך יצאנו מהבהלה, זה כשיש הזקה, מה אומר הישראלי הממוצע?
יש לי זמן.
לא רק זה. מאיפה הטיל? מהחותים אני לא מוציא את הילדים מהמיטה.
נכון.
אני שני עוצר בצד, זה לא כזה נורא.
נכון.
תראה איזו נורמליזציה יצרנו, שכשיורים טיל עצום, שאמור להרוג כל כך הרבה אנשים, אנחנו עושים מסע ומתן מאיפה הטיל.
אני לא מכיר תופעה כזאת בשום מדינה. בשום מדינה. זה ספקטקולרי כל העסק הזה, שאנחנו שואלים, כמו שאת אומרת, גם אני עושה את זה. אני מסתכל, אני אומר, רגע, זה תימן? אני יכול להישאר במיטה.
לא צריך לרדת עם התחתונים למרחב השכונתי.
נכון.
לחדר המדרגות.
נכון. איך את מסבירה את זה? אז אנחנו משוגעים או אנחנו נורמליים?
אנחנו משוגעים בתוך הנורמל, אנחנו נורמליים בתוך השיגוע. כי זה מה שקורה כשיש נורמליזציה. תראה, בוא נתייחס...
נרמול של השיגעון.
נכון. בוא נתייחס רגע לאחת המדינות הסובלות ביותר בעולם, אפריקה.
אפריקה.
אוקיי? באמת, המדינה...
היבשת.
היבשת הכי סובלת בעולם מקדמת דנה. נראה לי שעוד כתוב עליה בתנך, אבל אני לא בטוחה כמה היא סבלה, אוקיי? ויש שם נורמליזציה של הרעבה, ויש שם נורמליזציה של אלימות, ויש שם נורמליזציה של... ואנחנו הופכים את זה פה לרגיל.
אבל ביום יום אנחנו רואים את רגעי המשבר האלה.
נכון.
איפה אנחנו מחביאים אותם במהלך היום?
אז זהו, אז חלקנו המאוד גדול... מחביא את זה. כלומר, הנה אני יושבת מולך, אחרי כן. כמה שבועות שלא נפגשנו.
נכון.
ואנחנו מחייכים ומצחקקים, אבל כל אחד מאיתנו נושא בליבו אובדנים.
כן.
הבן דוד השני שלי נהרג לפני שבוע, והנה אני יושבת מולך בריאיון, לכאורה נורמטיבי ונחמד ועם קצת הומור. אז כולנו נושאים איזשהו כאב עצום, בתוך מסכה של תפקוד. השנה נפגעה לרבים מאיתנו. ילדים חזרו להרטיב. רמת האלימות אצל בני נוער וילדים עלתה דרמטית. השימוש בסמים קשים, זה כבר לא ג'וינטים, אצל בני נוער עלתה באופן דרמטי, והורים רבים איבדו שליטה. מספר הנוער שעבר מקטגוריית נוער, שבב, קצת בעייתי לנוער בסיכון, המספרים הם עצומים.
ואנחנו לא שומעים על זה, סוזי.
כי זו החצר האחורית של הנפש.
זה החצר האחורית של הנפש. האם בכלל אנחנו כמדינת ישראל, שבנויה על אתוסים של גבורה, של לחימה, של מלחמת קיום, האם בכלל מעניין אותנו לטפל בנפש? האם טיפלנו אי פעם בנפש?
אני חושבת שאנחנו הכי רואים את זה בהורים שרוצים לטפל בנפש ילדיהם. פחות באוכלוסיות האחרות. גם בגלל מחסור עצום, גם בגלל בעיות תקציביות. הנה, משרד הבריאות יצא בהצהרה, שבעקבות קשיים בקופות החולים, כל הטיפולים הפארה-רפואיים כנראה יופסקו בקרוב. אז הבעיות התקציביות, אתה יודע, יש עדיין אנשים שנמצאים בבתי מלון מפונים.
נכון.
לממן טיפולים, הופך להיות משני בהיררכיה של מאסלו. אז כל התיעדופים האלה יוצרים מצב שאנחנו מדחיקים, משתיקים, שמים מסכה ומתפקדים.
וכשמגיעים אלייך, בהיבטים הפסיכותרפיסטים, שאת פסיכודרמה או
פסיכותרפיה.
פסיכותרפיה. איזה סוג של הבחנה ראשונית את מקבלת, ואיזה סוג של טיפול את נותנת כמענה?
את יודע, נפתלי, אני אספר לך משהו מאוד מעניין.
את יכולה לספר, אנחנו בזה בינינו, אין אף אחד לא רואה.
אף אחד לא ישמע, ואל תגלה.
את יכולה להגיד את האמת עליי, הכל בסדר.
הישר מחדר הטיפול. סודות מחדר הטיפול.
אוקיי, זה, אני פעם ראיתי סרט כזה.
סודות מחדר הטיפול. אז מאחר וזה רק בינינו, ואף אחד לא מאזין, כמעט. אז עם כל החוויה הטראומטית הקשה, נגיד מגיע זוג לטיפול, אוקיי? כן. אתה יודע על מה הם מדברים?
מה?
על זה שהיא כל הזמן מתלוננת, ואני לא מצליח לרצות אותה, ועל זה שהוא בא מאוחר מהעבודה, ואני נשארת לבד עם הילדים. ומגיעים החבר'ה הצעירים, ומדברים על הקשיים נורמטיים, ואתה מצפה שמדברו על הטראומה, ועל הקושי, ובסוף בסוף יושבת בחורה צעירה, שבאמת עם מאות ימי מילואים מאחוריה. והיא מדברת על זה שהאם כדאי לה או לא כדאי לה לקחת עוד צעד עם החייל ההוא, החתיך מהיחידה, והאם הוא שם אליה עין או לא. אז בסוף בסוף כולנו מתעסקים בזעיר אנפין במה שהיה חשוב לנו. אז נכון שהכותרת היא טראומה, אבל בתוכה אנחנו מוצאים את החלקים האנושיים של כל אדם, שמה שמעניין אותו, זה באמת, אם ההוא החתיך יתחיל איתי, ואם אשתי תפסיק לקטר, למרות כל המאמצים שלי, וזה מה שקורה.
אם אנחנו בכיוון הזה, אז מה, בני הנוער שלנו, שראינו אותם כגיבורים בצבא, אבל אלה המתגייסים החדשים שזה, הם יהיו דומים לאותם גיבורים, או שמה אנחנו יכולים...
איזה מתחלק לשתיים. יש יותר ילדים שמקבלים פטור על חרדות מאוד קשות. יש הרבה יותר ילדים שצהל מבין את המעמסה הנפשית. היו התפרצויות של מחלות פסיכוטיות, פסיכופתולוגיות, והאנשים האלה, הצעירים האלה, משוחררים. כלומר, היה טריגר. המלחמה היוותה טריגר עבור אותם בני נוער. הם משוחררים מצהל בכמות יותר גדולה, והקבוצה השנייה באה באמת עם איזשהו חזון להציל את מדינת ישראל. הם שם התעייפו, אנחנו באים.
הסיפור הזה של החטופים משפיע נפשית על אלה שמגיעים אלייך?
הם בטוחים. מה הסיסמה שמאפיינת את הישראלים? לי זה לא יקרה.
לי זה לא יקרה.
אני יותר טוב. אני יכול לעשות את זה טוב יותר. אז אלה שמתגייסים, אנחנו רואים אותם חדורי מטרה. אנחנו רואים אותם עם רעל ואש בעיניים. הבן דוד השני הזה שנהרג, עמית כהן, הוא נלחם בשיניים להגיע לגולני. עשה את כל מה שהוא יכול כדי להיקלט לגולני, להצליח ולהיכנס לעזה. והוא נהרג בגבורה, עם גאון, עם רצון להצליח, עם תהילה. אז אנחנו רואים את החבר'ה הצעירים שמתגייסים בגיל 18 ורוצים להצליח.
עכשיו, אוקיי, אין מספיק מטפלים, המצוקה התקציבית גדולה, מה כן מאפשר להוריד את רמת המתח? איזה דברים בסיסיים יש חוץ מים, או אולי גם ים, אולי גם דברים כאלה?
כן.
מה מוריד בכל זאת רמת מתח? כי לא לכולם יש פסיכולוג ולא לכולם יש את הכסף,
נכון,
כדי ללכת.
נכון, אבל כן כל אחד יודע מה עוזר לו להירגע. הוא רק צריך לעצור שנייה ולשאול את עצמו, סוזי, מה עוזר לך? נפתלי, מה עוזר לך? לעצור ולשאול על באמת. ואם עוזר לי כוס קפה בבוקר לפני שהילדים יתעוררו, אז אני אקום רבע שעה לפני, ואני אשתה כוס קפה לפני שהילדים יתעוררו. ואם בערב עוזר לי להיכנס ולראות את המשחק של מכבי, אז אני אכנס בערב ואני אצפה במשחק של מכבי.
אז כשהאי-ודאות חודרת, לאיזה גילאים היא כבר יורדת, ושאת מופתעת מהגילאים הנמוכים האלה שכבר מגיעים אלייך עם, עם, עם רמת חרדות כאלה?
שנתיים.
שנתיים?
שנתיים.
איך זה יכול להיות?
החל מגיל שנתיים.
הם חמודים בגיל שנתיים.
נכון, וגם הם נולדו עוד לפני לדעת. נכון?
נכון.
הרי הם לא יודעים עדיין, אבל מה שקורה בסביבה, של ההורים, של סבא וסבתא.
זה כבר יורד.
זה מחלחל.
מחלחל בגיל שנתיים.
בגיל שנתיים אנחנו רואים,
וואו.
מגיעים ילדים לטיפול עם חרדות. נורא.
יש דיסציפלינה טיפולית לדבר הזה?
הטיפול במשחק. הוא בין הטיפולים היחידים שנותנים מענה החל מגיל שנתיים, דרך צעצועים.
כן.
המכונית, הבובה, אז הם כן נותנים מענה, אבל אנחנו במגפה. אנחנו במגפה.
והשבר הזה, יש לו גם כלים אוניברסליים שהם מטפלים בהם, או שאנחנו פיתחנו איזה שהם דברים ייחודיים לנו?
אז כמו ברפואה, יגידו לך רופאי מדינת ישראל, שדווקא סביב המתקפה של איראן, כן. הם נתקלו בפצעי הדף שהם לא הכירו.
מה זה אומר?
שחללים, שהטיל נחת באזור מסלם, כן. יש חללים כמו אור הטוף, כמו רובות העין, האף, הפה, יש חללים שנפגעו מהדף, והם כרגע בשלבי למידה של האפקט של זה, של אנשים שהיו במרחק מכמה מאות מטרים, מאיפה שהטיל פגע. גם אנחנו בתהליכי למידה למגה, אירוע מתמשך.
מה עמדת משרד הבריאות? כי הרי הוא צריך לבוא לממשלה ולהציג איזושהי תזה שאומרת, חבר'ה, המצב הנפשי הולך ומדרדר להרבה מאוד אנשים, אנחנו צריכים להפסיק את המלחמה הזאת. האם זה משהו שאת רוצה כמטפלת לראות עמדה של רופאים או אנשי מקצוע בתחום הנפש?
אז מה, אז קורה משהו דווקא שאני חייבת להחמיל. משרד הבריאות,
כן.
קורא להגדיל את ההכשרה למטפלים, לזרז את ההכשרה למטפלים, לקצר תהליכי הכשרה למטפלים. הם מבינים את הצורך. אתה יודע מה, נפתלי? אתה יודע שהייתה הקורונה, אמרנו, וואו, בחיים לא דמיינו כזו מגפה.
נכון.
ואז הגיעה המלחמה ואמרנו, וואו, בחיים לא דמיינו כזו מלחמה.
מה עוד נשאר? צונאמי? לא יודע, רעידות אדמה?
עכשיו מצפים את צונאמי כסייד אפקט לרעידות אדמה שקרו ברוסיה. אז אנחנו, רגע, הטראומות לא נגמרו לצערנו, אז אנחנו, הנה, כראש בית הספר לפסיכותרפיה במשחק, אנחנו מאיצים את ההכשרות לאנשי טיפול, להוציא אותם לשטח ולהתחיל לתת עזרה.
כן.
כמה שיותר מהר.
בית הספר הוא יכול להיות משענת חשובה מבחינה נפשית לילדים, שכדאי כבר לקצר את החופש הזה כדי להחזיר אותם באיזושהי צורה?
כן, כן, לגמרי. גם הדבר הזה שנקרא מסגרת, הסטרס של ההורים, שבאמת אנחנו רואים עלייה באלימות הורים נגד ילדים, זה עלה ב-36%, שזה המון, המון, המון. מדובר באחוזים, באמת, של אלימות בתוך המשפחה, גם של הורים מול ילדים וגם של בני זוג.
אז כשאנחנו רואים את כל המכלול הזה, ומצד שני, אני חושב שאחד הרגעים היפים ביותר שלי כאזרח ישראלי במלחמה הזאת, זה הערבות ההדדית, שמרימה אותי ואותנו הרבה פעמים מלמטה.
נכון.
זה מציל אותנו לדעתי.
זה מציל אותנו ואת זה לא איבדנו.
את זה לא איבדנו.
ואנחנו צריכים, באמת, אני חושבת שעוד מימי בראשית, היינו שם כקבוצה תומכת וכקבוצה מכילה. רשת הביטחון שלנו זה אנחנו.
כן. יש את המשפט הזה, אין לנו אלא מלבדו, משהו כזה, אין לנו אלא מלבדנו כאומה.
נכון.
כחברה.
ואת זה אנחנו משמרים.
אנחנו צריכים לשדר את זה, ואנחנו משדרים את זה. אני רואה את העזרה הדדית, אני רואה את הטיפול במפונים, אני רואה את הדאגה, אני ראיתי את המתנות שהגיעו למפונים, את העזרה הראשונה, את כל הדברים האלה שמלמדים שעם ישראל הוא עדיין, יש ערבים זה לזה.
נכון, אבל זה קורה בדוינג. אוקיי? במלל אנחנו אויבים.
עצמי, היהודים מהרגע הראשון, אני זוכר אותם מקללים אחד השני.
אבל בדוינג, בעשייה...
אבל בדוינג אנחנו מהטובים בעולם.
מהטובים בעולם, נכון.
איזה חלום יש לך כפסיכותרפיסטית לראות את ישראל? מה היית רוצה לראות?
שיהיה לי איזה כוח קוסמי?
כן.
לעצור את האסון הבא. שלא, די, די. נפתלי, די.
מ-2020 אנחנו סוחבים את זה.
מספיק. מוגזם.
כן.
אז, אבל להיות קצת פחות עם הטקסמים ואיזושהי פנטזיה, אז באמת שיהיה לנו הרבה יותר כסף ואנשי מקצוע לסייע. לא משנה באיזה תחום לסייע. לסייע כלכלית, לסייע לסכנה הבודדה, לסייע לילד במצוקה שחזר להרטיב, לסייע לזוגות שכבר לא יכולים לשאת אחד לסייע.
אני חושב שיבוא יום, ואני מקווה שזה יקרה מהר, שבו אנחנו נצא במבצעים לאומיים גדולים, שבו אנחנו נרצה לחבק אחד את השני, להגיד תודה, לבכות על אלה שהלכו, לבקר את הפצועים, לעזור למי שלא יכול. יש לנו את הכוחות הנפשיים האלה, אבל לסיום אני רוצה לשאול אותך, דוקטור סוזי קגן, לא דיברנו על איזה אלמנט נוסף שנכנס למשוואה הזאת? צ'אט ג'י-פי-טי. מה איתו?
וואו.
מה איתו?
הוא תפס מקום אדיר בחייהם של צעירים. הוא מייעץ.
הוא יכול לייעץ, לדבר, להיות סוג של תחליף לפסיכולוג.
אז אני אספר לך משהו מצחיק.
בטח.
אתמול מטופלת בטיפול מספרת לי שהיא יוצאת עם מישהו מאוד מבוגר, והיא בחורה מאוד צעירה, היא בת 24, הוא בן 59.
לא. זה קורה רק בארצות הברית, לא יכול להיות שזה קורה גם כאן.
כאן, במדינת ישראל.
באמת?
כן, בתל אביב הנחמדה.
מה, הוא מהוליווד?
והיא מאוד בלבטים, האם, תחשוב, היא בחורה צעירה, האם באמת זה יכול להביא לאנשהו, והצ'אט ג'י-פי-טי אמר לה, כן, וסיכוי גדול שיהיה לכם ילד משותף. והבחורה, על סמך ההמלצה של הצ'אט ג'י-פי-טי, החליטה ללכת all the way, ולהגיד I do.
ולהביא, כן, I do.
ודרך אגב, הוא אמר לה שילדים זה ממש לא יהיה.
ממש לא
יהיה. אבל הצ'אט ג'י-פי-טי אמר לה שכן.
יכול להיות שלצ'אט ג'י-פי-טי יש גם איזה בנק זרע, משהו? אבל אין ספק שהוא תחליף, הוא תחליף
הוא
מעניין.
מסייע,
לילדים,
כן.
מסייע
נכון,
במצוקה.
נכון, נכון. אנחנו רק צריכים לזכור, כן. שברגע שאנחנו שופכים את ליבנו בפני הצ'אט ג'י-פי-טי, האינפורמציה הזאת יכולה לשמש יום אחד כנגדנו, כן. אינפורמציה נשמרת, כל מיני מחשבות אובדניות, או כן. מחשבות של רצון לפגוע, או מחשבות שהן מורכבות, צריכים לדעת שמישהו עלול כן. לקרוא את זה יום אחד.
דוקטור סוזי קגן, נעמת לי מאוד, היה מאוד מעניין, תודה שבאת, אני בטוח שהתובנות שלך הן חשובות גם לעת הזאת.
תודה רבה.
ואנחנו ניפרד על רקע השיר של גיבור ישראל, עידן עמדי.
אני רוצה להקדיש אותו לעמית כהן.
לעמית כהן, זיכרונו לברכה. אז עידן עמדי, לרקוד, הוא קורא לנו לרקוד. ועל רקע תחילת השיר אבנר, שאנחנו נשמיע אותו, אני אפרד מהצופות והצופים. עד כאן תוכניתנו סוגרים שבוע. תודה שהייתם איתנו. תודה לך ידידי הטכנאי אבנר אוהקר. תודה לך, דוקטור סוזי קגן. נתפלל לבשורות טובות, אמן. וגם הערב נאחל לשחרורם של כל החטופים. נתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. לילה טוב.
לנשק את הילדים, להירגע, לנשום עמוק, לקלל חלומות רעי, לאט לאט זה מתיישב לי, כל השנה האחרונה, כל מי שאיבדתי, כל מילה שנאמרה. אני רוצה שוב לחייך בלי פחד, להצליח להביט רחוק, לראות לחבק את הכאב, לתת לחיים לרקוד. בינינו, את רחוקה מכאן שנותו, תגידי זה יהיה ככה לתמיד, מתי זה יעבור? אני לא רוצה להיות כמותם, לשקר להעמיד פנים, להפוך להיות אילם, לדבר דרך שירים. רק ניסיתי להגיד לך, טוב שאת כאן, שאת בחיים, וטוב שאת צוחקת גם אם זה לאחרים. עוד גאולה תבוא אל שנינו, אחרי עשר המכות נלמד לחבק את הכאב, לתת לחיים לרקוד. הלילות הכלב ואני מסתובבים משוטטים, מהיער עולים קולות, נחמנים מתבודדים. כבר חודשים שאני לא מצליח להשלים, להאמין. כבר לא קונה מי שמוכר שהוא מצא את אלוהים. והנה שוב אתה עולה לי עם הסידור שלך ביד, געגועים באים בלילה, בלילה במיוחד. אם אלוהים שם לידך תגיד לו, ותר על החלום, מלמד לחבק את הכל, תתת לחיים לרקוד.
King, I'm talking about. And I'm the club king, I'm talking about. And I'm the club king, I'm talking about. Now, rhyme. browse you the club king. They call me the hustler, I'm the drug king. You make music, everybody in the club sing. I make music, everybody selling drugs sing. Plus I'm the bug king, cause I burn it down. Life a bitch, but how you gonna turn it down? I deal with chicks with tits a little firmer now. Shit, you can tell they ass fat, but they turn around. Now, it's cheese and crackers on Trap Street. My money long like Shaq feet. I went from spitting battle raps, getting the Cadillac Jeeps. Now I'm just relaxed, sitting back in the Maybach seat. My Lamborghini all black, no back seat. And my Benz coupe roof in back of the back seat. Them rats singing like Black Street. So you could get with this or get with that like Black Sheep.
With the crackers. With the cracker,
heavy cheese.
With the cracker,
heavy
cheese. With the cracker,
and I'm the club king. I'm talking about, and I'm the club king. I'm talking about, and I'm the club king. I'm talking about, and I'm the club.